שלום כאן כולם, שם מספר 20, כבר סיוון.
כן, איפה כן, אמנם היו ביניהם גם חוטאים שנואי אלוה, אבל אין ספק שגם הם היו סגולה, לא צריך מבחינה ידועה, אם כי זה לא כל כך מזיק מבחינה ידועה, אבל אין ספק שגם הם היו סגולה. הם קצת שורשם וטבעם היה בהם מן הסגולה, והטבעים היו להוליד בנים שיהיו סגולה. כך יש להיזהר באב החוטא, וכן הוא נושא את זרע הסגולה, אשר בהזדקחות יתגלה בבנו או בבן בנו. כמו שאמרנו, בנביאה לתרח ולאחרים, שלא דבק בהם עצמם העניין האלוהי, אבל עתידים היו לפי שורשם להוליד בני סגולה, מה שאין כן בשורש כל מי שיצא מחם ומיפה. דבר דומה לזה אנו מוצאים בעניינים הטבעיים. פעמים רבות אין האיש דומה לאביו כלל, אבל דומה הוא לאבי אביו, ואין ספק שאותו הטבע ואותו דמיון כבר היו צפונים באב, אם כי הדבר לא היה גלוי לחוש. כך היה הטבע של עבר צפון בבניו עד שנתגלה באברהם. הנה פה, זו הפסקה שפה לראשונה בשפה ברורה אמרנו מתגלה המושג סגולת ישראל. זאת אומרת, זה של ימין יפותח, יעובד, יעלה כגולת הכותרת של כל תנועת החסידות, ואחר כך הוא גם מהווה את היסוד הכל כך יסודי בתורת הרב, שזוהי תכונה עצמית, ויש פה מקבילות מקליעה, אבל זה מה שצריך לשים לב. כמו שאנחנו מכירים את זה בגניאולוגיה, במציאות של מורשת גנטית, כיום אנחנו יודעים לקרוא לזה ככה, וזה הנה מציין את זה כמו שאנחנו מכירים את זה בטבע, המתבוננות בטבע, רבי יהודה הלוי הכוזרי, והוא אומר אותו דבר יש גם בנפשיות, ברוחניות. זוהי מורשת, זהו טבע רוחני. הסגולה זוהי מעלה שהיא נמצאת כמשהו מובנה, מוטבע, מונח בתכונה, ויש והיא בולטת לעין, ויש והיא לא בולטת לעין. ואם כך, מה שהבנו עד כאן על הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי, זה לא רק במה שבפועל נעשה האדם מוכשר לזה על ידי חינוכו ובמצב המוסריים והשכליים והחינוכיים, אלא במה שיש בו את הטבע הזה. בבני שם יש את הטבע הזה, יכול להיות שרבים מהם הוא לא מתגלה, אבל הוא נמצא בצורה סמויה שתצא לפועל בבנים, בבני בנים. הסגולה זה עבר, והסגולה התגלתה בצורה צפונה בכל בני העבר, עד ששוב התגלתה בצורה גלויה באברהם. על כן הוא נקרא עברי, באברהם ובבניו. בסדר, דברים פשוטים. כן,
זה
שעסוק בזה אחר כך, אבל העניין
של
הגרים,
זה משהו
שתבוא
בהם שהיה
צפון
עוד
עם הפרם. זה באמת, אתה שואל בצדק, לפי התפיסה הזו לכאורה אין מקום לגרים. בשלב זה נשאר, זה פתוח, וזה לא דן בזה פה. אבל השאלה הזאת היא תבוא, היא תבוא. נגיד, האמת היא שזה כבר התחיל מיד בהתחלה, וזה דבר שהוא התריד מאוד את המלך. הוא אמר לו שאם כך כן התורה מחייבת אלא אתכם, זה הוא יגיד בהמשך, אבל מראש. זאת אומרת, כלומר פה בהתחלה הוא אמר, אמר גוזר, לפי זה אין תורתכם תחייבת אליכם מלבד. אמר חבר, אומנם כן. עכשיו אתה שואל איך בכל זאת יש גרים. אמנם כן, כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, יבואהו מן הטוב את שירתי ואימנו האלוה, אבל שבו לא ישבל אלינו. כאילו היה חיוב התורה מצד מה שאלוה ברא את כולנו. אם הנקודה הייתה חיוב התורה עלינו זה במסגרת איזה מצווה דתית, במסגרת מערכת דתית, אז באמת מהנקודה הזאת אין הבדל בין כל בני אדם. היו כולם שווים בה, כל בני אדם, כלבן כשחור, כולם ברואה בדבר. וכולם יש להם זיקה אל המקור, אל האלוה, אל המשגיח, אל גומל איש חסק, אם שלא נותן הרצאה רק כאישתו. אבל חיוב התורה עלינו מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים, מצד היות לו התחברות עמנו ביותנו סגולת בני אדם. ועל כן שבו לא ישווה לנו. יבואהו מן הטוב אשר היטיב עמנו השם. על פי זה אנחנו, אני יודע, על פי מה שאנחנו יכולים להבין בשלב זה, אז מה אנחנו יכולים להגיד? מי שמצטרף אלינו מצטרף בממדים של הבחירה החופשית, החינוך, ההתנהגות, הרצון הטוב, האחריות, כל מה שהוא יכול לשלוט אליו. אז זה ודאי טוב, זה בוא נגיד. אבל הוא לא יכול לשוות אלינו, שבו לא ישווה לנו, כי אין לו סגולה. הסגולה בצד המונחל שלה, בצד הטבעי שלה, אין. ובאמת נקודה, הנקודה מצד הטבע של החיים שלנו, מצד זה נובע חיוב התורה. אז אם כך, אז הוא לא ממש מחויב, הוא רק מחייב את עצמו. עד כאן זה מה שאנחנו מבינים. זה מה שאנחנו יכולים לגזור ממה שהיה כתוב, מה שלמדנו מפה עד לאן שהגענו פה. צד שיוציאנו אלוה ממצרים, יש לנו עומר חיים היסטורי, אלוהי עומר חיים, שמתגלה בעומר חיים היסטורי שלנו. ויש לו התחברות עמנו ביותנו סגולת בני אדם. ופה באמת נשלמה הסברת העניין הזה של היותנו סגולת בני אדם. בת בני אדם שמתגלה כשחל העניין האלוהי בכל המונינו, עד שנעשינו כולנו ראויים לשמוע את הדיבור האלוהי, וזוהי תכונה רוחנית טבעית. זהו, ואת הטבע יהפוך כשיעורו ונמר חברותיו, גם ככה גוי לא יהיה יהודי, נקודה. זה טבע, זה עניין של טבע. בהמשך עד יהיה שדרוג של ההבנה הזאת פה בסוף המאמר, נגיע לזה, נדון. כן, אבל אין החינמי גם פה בהמשך, הוא יתגלה שמה רבי יהודה לוי, מה שהחבר מסביר אז נקלט ולא נקלט, כי בסוף בפסקה קוף ב' אז תפרץ עוד פעם השאלה, ומדוע לא ניתנה התורה כאשר הלכו בני אדם, וכי לא היה זה יותר ראוי יותר לחוכמה האלוהית. אז תבוא התגובה, אם כך אתה אומר שכחת מה שקדמתי לך, אתה שואל סימן שסימון לא נפל לך, דבר מעניין ברור ולא כולל תופעה רגילה, מי שמעביר שיעורים הוא תמיד מוצא. אמר קוזרי, אכן זאתי גדולה הנמשכת בכם מאדם הראשון, שהגדול הנבראים אשר בארץ, ולפי זה נתחייבה לכם העליונות למעלה מכל אשר ניתה בארץ. הבנתי, באמת אתם, איך נגיד, בני האלוהים, התכונה האלוהית בכם. אלוהים עשה את האדם הראשון, והאדמיות, אתם קוראים אדמיות, בכם התגלה הצלם אלוקים שבה אדם, החותם האלוהי, השלמות בגוף, במידות, בריחות ימים וחומה וחושר המעשה, כתכונת עם, נפלא, באמת אתם יצירי האלוהים. אבל היה הגדולה הזאת מן החטאת הזאת. זה התרגום הטוב. ולא, אבל מה מאותה גדולה נשאר בשעת אותו החטא? מה לא טוב בתרגום הזה, מה מאותה גדולה נשאר באותו החטא? כי אבן תיבון תרגם, היה הגדולה הזאת מן החטאת הזאת. והניסוח הזה, למרות שכוונתו על פניו לא כל כך רחוקה ממה שמתרגם את זה מילולית אבן שמואל, כי לכאורה הוא מתכוון את אותו דבר. מה מאותה גדולה נשאר באותו, בשעת אותו החטא? זה מה שנאמר בשפת ימי הביניים, היה הגדולה הזאת מן החטאת הזאת. ומכל מקום מנעים הניסוח של היה הגדולה הזאת מן החטאת הזאת, כי הניסוח הזה הוא בעצמו שיוצר שאלה, והוא בעצמו מתהפך בעתך בתשובה שתבוא לתשובה, היא מנוסחת בתוך השאלה עצמה. היה הגדולה הזאת מן החטאת הזאת? אני אראה לך היה הגדולה הזאת, הגדולה מן החטאת. עכשיו שהבנו את החיכית לי מעט ואני הסברתי לך את גדולת העם הזה, עכשיו אני אראה לך שהחטאת הזאת, מה שנראה לך כל כך כבד, זה מה שמבליט יותר מכל את גדולת העם הזה. אז אני חושב שזה אלמנט של אסתטיקה שאנחנו מאבדים. זאת אומרת, זה לא כל כך, זה לא יהיו חטאים חמורים יותר של אבן שמואל, של חוסר הבנה או זיוף הבנה, או עוד גרוע יותר, התאייתנו כתוצאה מחוסר הבנתו את העניין. פה הוא לא מתא, לא נורא כל כך, אבל הוא פשוט מאבד לנו פה איזה מימד אסתטי באומנות היצירה, הכתיבה של הקוזר. כן.
שואל היה הגדולה מהחטא הזאת, זה כאילו הוא מצפה למצוא בכל דבר גדולה, או ש...
הפשט שאומר, איפה כל הגדולה אם בחטא הזה? כמו שהוא... הפירוש הפשטני זה כמו שאבן שמואל הבין. אני אומר עדיין, בוא נשאיר את זה במילים האלה, כי בזה יש צלצול אחר, והוא באמת מה שהתברר. כי זה לא רק שנשארה הגדולה הזאת למרות החטאת הזאת, אילולי הגדולה הם לא היו בחטאת הזאת, והחטאת הזאת זה העדות היותר נמרצה על גדולתם. זה מה שעכשיו ילך ויברר. יד אתה הוא חשב שבסעיף צדיק ג' זאת אומרת חטא אשר גינו הם עצמם מתוך גדולתם, ואין גדול הם ישחטאיו ספורים. בשלב זה על פניו זה נדמה שלא תעזב לכולם, ברור, ככה מורח את העניין. יאללה, אתה באמת מורח את העניין. איך הוא אומר כן, כי אם דרך הפרזה מתוך מסו פנים, ואיזה חטא גדול מזה, ומה מעשה טוב יישאר למחר זה. אבל עכשיו הוא אומר, טוב, בוא אני אגיד לך, אם תבין על מה אנחנו בכלל מדברים, על רקע זה, עכשיו אני אסביר לך את גדולת העם הזה, ועוד יותר גדולת העם הזה, על ידי החטא. ופה זה כמו קצת, כמו הדברים המפורסמים של הרב ציודה, אתם יודעים, הוא היה אומר, על תחת אשר לא עבדת את השם הפייך, בשמחה ובטוב לבר. אז הוא אומר שיש על המשקל הזה, שהגמרא אומרת שמרגליות, כספים, אין להם שמירה, אלא בקרקע. יש דברים הכי קרים, המקום ששם המסגרת הכי טובה להם זה הדבר הכי שפל. אז מאיפה למדת את הדבר הכי יקר, הכי חשוב של התורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, במסגרת הכללות, ואוי ואבוי, מה שיקרה, שם פתאום אתה לומד את העיקרון הפנימי שכל התורה מצפה לך, לעבוד את השם מתוך שמחה וטוב לב. סגור סוגר, אותו דבר גם פה. הבירור של העצם הישראלי במעלה היותר תאומית שלו, הוא יתברר פה על רקע המסגרת של מסכית הקצף, שפה היא נראית כמסגרת מכוערת מאוד כביכול, של סוגיית חטא העגל. אבל פה על ידי חטא העגל מתברר גולת הכותרת של כל הספר, שהאמת היא שכבר אנחנו עשינו אותו. זאת אומרת, רק פה עכשיו אנחנו לא יודע איך לקרוא לזה, מעבר לקו פרשת המים או ברמה של פרשת של קו פרשת המים. אנחנו עדיין נמצאים פה בסעיף הבא, שם נקרא אמר חבר, עמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמונות. ואילו באו פילוסופים, חכמי אומה אחת, והביאו בפניהם ראיה על אחדות האלוה ועל ריבונותו, אפשר היה לחכמים אלו, בלא שיעדו תמונה אליה, אפשר לכוון על עבודת האלוה, ולא שיאמרו לעמם ולאמונם, כי תמונה זו ידבק בה עניין אלוהי, הכי מיוחדת היא בתכונות נפלאות ומופלאות. תכונות אלו יש היו מייחסים אותן למקור אלוהי, כמו שאנו נוהגים כיום במקומות המקודשים בעינינו, שאנו רואים גם באפרה ובאבניהם מקור ברכה. ויש היו מייחסים אותם לרוחניות, אחד הכוכבים או מזלות או לתמליסמאות וכדומה. כך לא הסכים אז המון לשום תורה, אם לא נקשרה בדמיונו עם תמונה מוחשת שאפשר לכוון אלו. בידי בני ישראל, אף הם הובטח להם כי יורד אלה מימי לא הדבר, דבר מה שראירו ויכוונו אליו, כשנפש שכיוונו בצטם ממצרים אל עמוד הענן ואל עמוד האש, שהם מסתכלים בהם ומכבדים אותם ופנים אליהם ומסתכבים לתחם לאלוה יתברך, וכן יהיו פונים אל הענן שירד על משה בכל לדבר האלוה איתו, ויהיו עומדים ומסתכבים יכבו לאלוהים. וששמעו בני העם את הדיבור האלוהים והסרט הדיבורות, ומשה עלה אל ההר מתוך ציפייה ללוחות הכתובים אשר יוריד אל העם ולארון אשר יוראה בהר למה יעשה כתבניתו לעם, והיה להם דבר נראה לעין אליו יכוונו, ובארון הברית האלוהית הבריאה החדשה אשר יברא אלוה רצינו למר שני הלוחות, מנוסף על אלה הענן אשר יכסה את הארון והאור האלוהי והמופתים שיראו בעבורו. נשארו עומדים ומצפים לרדת משה בעודם באותה רוממות שבה היו ביום מעמד הר סיני, לא שינו בעירם ועד ים ובגדיהם אשר לבשו, ונשארו עומדים במצבם זה ממתינים למשה, לבוא משה מרגע לרגע. אולם משה נשאר ב-40 יום, אם כי לא לקח איתו צידה לדרך ולא נפרד מהם, והיא כי הולך על מנת לשוב באו ים. אז גברה אכזבה אצל אחדים בני עמון הרב ההוא. אותה שעה התחיל העם לחלק לכיתות, כי רבו ביניהם הדעות והסברות, ולבסוף הרגישו אחדים מהם צורך לבקש להם נעבד שיוכלו לפנות אליו ככל האומות. אך גם הם לא קרשו באלוהותו של מוציאה מארץ מצרים, הם ביקשו רק כי יהיה איתם תמיד נעבד מוחש, נעבד מוחש אליו יוכלו לרמוז מדי ספרם את נפלאות אלוהיהם. כאשר עשו זאת גם אותם מאמינים אשר בריאותם את הארון אשר עשה משה עליו השלום קרוי נאה אלוהה, וכמו שאנו עושים כיום ברומזנו לשמיים לכל דבר שנתעמד אצלנו בתנועתו אינה כי אם ברצון האלוה בלבד, לא במקרה ולא ברצון אדם ולא בכוח מכוחות הטבע. חטאת העם הייתה איפה רק בזה שעשו להם תמונה, דבר שנאסר עליהם, ובזה שיחסו כוח אלוהי לדבר שעשו בידיהם מרצונם בלי אשר באה על כך מצוות האלוה. אף יש להם התנצלות על זה במחלוקת שנפלה ביניהם קודם לכן. נוסף על כך, לא היו עובדי הנאבד ההוא, כי עם 3,000 איש מתוך ציבור של 600,000, אשר להתנצלות יחידי הסגולה שסייעו בעשיית הנאבד, והייתה כוונתם כי יתברר מי הוא החוטא ומי המאמין, למען יהרג החוטא אשר יעבוד לעגל, ואם נחשב להם דבר זה לעוון, אין זה כי אם בגלל הוציאה מן הכוח אל הפועל חטא אשר עד הנה היה רק מחשבה צפונה בלב. כל חטא העגל לא היה איפה יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים, כי מעברה על אחד ממצוותיו, כי הוא ידברך אסר את עבודת התמונות, והם עשו להם תמונה. היה להם להוסיף להמתין למשה, ולא לעשות להם סמל מדעתם, ולקבוע מקום אליו יכוונו, ולא לבנות להם מזבח ולעלות עליו קורבנות. כל זה בא להם בעצת ההצטגנינים ובעלי התליצמאות שביניהם, אשר חשבו את עבודתם, את עבודתם הם, שהיו עובדים לפי הקשי הדמיון, קרובה לעבודת האמת. אולם דרכם בזה לא הייתה כי אם כדרך הכסיל שהזכרנו למעלה, אשר נכנס לאוצר תרופות של רופא והרג בני אדם אותם תרופות אשר קודם לכם היו טופים בהם. אכן העם לא חשב כלל כי על ידי מעשה זה הוא יוצא מעבודת האלוה, ולהפך לדעתם היה במעשה זה משום השתדלות יתר בעבודת האלוה, לכן באו אל אהרון, ואהרון ברצותו לגלות במחשבות היום הנסתרות צייה במעשה, ולא נחשב לו הדבר לאבון, כי בגלל הוציאות חטא העם מן הכוח אל הפועל. והנה המעשה ההוא מוזר ומגונה בעינינו, כי בזמננו בטלה עבודת התמונות אצל רוב האומות, אולם בדור ההוא היה מעשה כזה מקובל, כי כל האומות היו עובדות תמונות, ואילו הייתה חטאתם בזה שבנו להם מרצונם בית מיוחד לעבודת האלוה וקבעו מקום לתפילתם והיו מקריבים בו קורבנות ומרבים לכבדו, לא היה דבר זה זר בעינינו, שכן אנחנו נוהגים כך היום לבלוט לנו בתי תפילה לפי בחירתנו ולגדל כבודם ולחס להם ברכות שנתברכנו בהם, ויש שאנו אומרים כי לא השוכן בתוכה ומלאכה בחונים סביבן. מלא הדבר הזה נחוץ לנו לשם שמירה על אחדות כעלינו, היה מוזר מאוד בעינינו, כשם שהיה מגונה בעיני אבותינו ובמלאכים אשר היו מוחים ביד הקהל שרצה לבנות היכלות מיוחדים למזלת האלוה שהיו נקראים במות, וטובי המלאכים היו עושים את היכלות ההם, למען לא יוותר כבוד כי אם לבית אשר בחר בו האלוה, ורק בדרך העבודה אשר ציווה עליה. ולעומת זה, אותם התמונות שהתירן האלוה, הקרובים למשל, לא נראו לעם כדבר מוזר. ועם כל זה בא עונש על האנשים אשר עבדו את העגל ביום ההוא ונהרגו. אך מספרם הגיע רק ל-3,000 איש מבין 600,000. ולא פסק המן מלרדת על העם, ולא הענן מלשוחח עליהם, ועמוד האש מלנחותם, והנבואה התמידה ונתגברה ביניהם, ולא נדרה מהם הסגולה, אחת מכל הסגולות אשר חוננו בהן, חוץ משני הלוחות אשר שבר משה עליו השלום. אך מיד התפלל השבתם, והוצבו להם שני הלוחות האבנים כרצונים, כי חופר להם אחרי ספור. בוא נגיד מה נוהגים או מה יכולים להבין מהפסקה הזאת. אני אפתח קודם במה שיכולים להבין מהפסקה הזאת, מה זה יכולים להבין, מה שיצא לי לשמוע אנשים שכך מבינים את הפסקה הזאת, ואני חושב שזו הבנה לא נכונה. אז קודם אני אומר אותה כדי שתשמעו מה אני חושב לא נכון, ואני קודם מסביר לכם באיזה דרך אני לא מתכוון עליה. שמה אומר פה החבר? הוא אומר, תבין, הזמנים השתנו. אתה לא יכול לשפוט על חברה ועל תרבות בפרספקטיבה, בזווית הסתכלות שהיא גוזרת את ערכיה מזמן אחר, מתרבות אחרת, מחברה אחרת, מבנים נפשיים אחרים. אתה לא יכול להעריך את חטאם שלהם, כיוון שאנחנו כיום נמצאים במקום אחר. באותה תקופה האנושות כולה הייתה אלילית, הייתה כזאת שחיה בנעבד מוחש נעבד, וגם הם, גם ישראל, סך הכל הציפייה האוניברסלית הזאת כנינה גם בליבה. תבין שזה לא היה כל כך קטסטרופלי כמו שבימינו. זה לא קטסטרופלי לבקש בית כנסת, בית מקדש. גם לנו, בכל התרבויות, יש להם היכלות מיוחדות לעבודת האל. ואם היית מוצא בימינו, לו עם ישראל היו מבקשים בימינו לבנות להם היכל, זה ככה אתה צריך לשפוט, ככה אתה צריך להעריך, ככה אתה צריך לדחות או לבזות אותם על בקשתם זאת, שהם בזמנם ביקשו להקים להם, למצוא להם מוחש נאבה. זה ענה על הנורמה, זה לא דבר כל כך סוטה, לא דבר כל כך נוראי, וכוונתם הייתה לשם שמיים. ועל כן אין לשפוט אותם שלא נשאר להם שום דבר מגדולתם, וכל הערכים, והקדוש ברוך הוא עובדה שלא לא כל כך כעס אליהם, ועובדה שלא ביטל מהם את כל מעלותיהם. אני חושב שההסברה הזאת שאני הצגתי פה, אם זה מה שאומר הכוזרי, אז בוא נגיד, טוב, אחר הדברים היפים האלה שאמרת לנו פה רבינו יהודה הלוי, בינינו, בואו נסגור מילה, ובואו נסגור בשפה ברורה, אז איך אתה אומר? תמיד, עולם פרימיטיבי, עם ישראל הוא פרימיטיבי, מסגר הצעות, אז לא נורא. אנחנו כיום הרבה יותר מתורבתים, אנחנו לא שייכים לסטיות כאלה של אמונות בפטישים, בדברים מוחשים. היכולת האינטלקטואלית שלנו גבוהה, היכולת הפשטה שלנו גבוהה. מה שהם לא היו מסוגלים לזה. אז אין לבוא בתרוניות אליהם, אבל האטמוספירה הגלית שיצאה מפה, אני עדיין תוהה, הגדולה האלוהית של העם הזה, ממש גדולה אלוהית של אדם הראשון, אחר הדברים והתנצלות שהתנצלת על פניי, הטעם שנשאר לי בפה, שהשאלה הייתה, בוא נגיד, סימן קריאה במקום סימן שאלה. והיא הגדולה הזאת מן החטאת הזאת. מה כל כך גדול, העם הפרימיטיבי הזה, שבסך הכל, זה לא כל כך נורא, אני מבין, בסדר, לא כל כך... אני אומר, מקודם הייתי עצבני עליו נורא, כי איזה נחוצפה, תחת, הלובה הקלה הזו, המזנה תחת חופתה. עוד המלך במסיבו, אז שם תחת ההר הם עושים דבר כזה. אז אני מבין, טוב, בסדר, לא כל כך נורא. אבל מה כל כך גדול פה? מה כל כך טוב פה? או מה נשאר מהגדולה? או מה אתה כל כך גאה בעם הזה? היית צריך לזה, בוא, אני אסביר לך, הגדול לך את הבשורים, ואני אגיד לך זה, והעם הזה הוא מאוד גדול. שמה היית צריך למוח אותי בכל כך הרבה מילים? בינים. הרבבת אותי, זה האמת. כי סיפרת סיפור. תגיד קצר, למה אתה צריך היית להקדים את הקדמה הזאת? היית אומר מיד, תראה, חטא, שרגינו הם עצמם מפני תוך גדלותם, מגדול משחתי הצורים, ואל תחשב שזה החטא, כי כאן לא מודה שזה החטא, אבל חטא, כי פשוט לא קיימו את מצוות האלוה בדיוק, וסך הכל זו גם כן מצוות האלוה, אז הם בנו להם מקדש לפני שקיבלו על זה ציווי. זהו, בשביל מה היית צריך להקדים את כל הקדמה הזאת? אני מבין את זה באותה מידה. עם הקדמה ובלעדיה. ושוב, לא רומות רוח יש לי ביחס לעם ישראל מהתשובה שלך, אלא זלזול פנימי מהותי. כי הבנתי, רק אני עכשיו טועה, מה אתם כל כך גאים בעם הזה, שאני יודע, שמעת שם סך הכל. אנחנו מבלצים את ראשו על זה. על כן, אני פשוט טוען שזה חוסר הבנה של מה שאומר פה רבי יהודה הלוי, התשובה הזאת שהצגנו. כי מה שהוא אומר זה דבר אחר. אדרבה, ייתכן שקשה לנו לקלוט את התשובה בדיוק בגלל כל האטמוספירה שעכשיו הצגתי אותה, סך הכל מה שאני הצגתי פה עכשיו בטענות שלי כלפי התשובה הזאת, זה אנחנו, נכון? זו צורת ההסתכלות שלנו. אנחנו כבר תוצרי תרבות ארוכת יומים של מה שנקרא נאורות וקדמה ופרוגרס ומודרנה ומדע וטכנולוגיה, ובכלל יש לנו תוצר של כבר כמה מאות שנים שהתרבות האנושית הכללית, ואנחנו מדדים במהירות אחריה, כזכור, ממהרים להסתכל במבט מתנסה מאוד על הדורות הקדומים של העולם. אנחנו יותר נאורים מההורים שלנו, וההורים שלנו עם הסבתות שלנו, והסבתות שלנו בערך מה היה להפוך. מזה אתה מבין עד כמה שאנחנו, ככל שאנחנו קרובים לעתיד, אנחנו קרובים אל האור, ואנחנו ניצולים מחשקת העבר. אלא מה? כשאוריינטציה הזאת, שאצלנו היא מונחלת בתור מסד הגמוניסטי, בעומק המשקע התרבותי, המודע והלא מודע של החברה והתרבות, הממד הזה, כלל וכלל, לא היה מצוי בתקופתו של רבי יהודה הלוי. ובשום פנים ואופן, זו לא האטמוספירה של התרבות, וזה לא כיוון הרוח שמתוכו הוא כותב. כי, הוכרח להגיד לכם, פעמיים, א', הוא לא היה שם, ב', זה לא בטוח שזה נכס גדול שאנחנו שם. זאת אומרת, זה מין, איך אומרים? יכול להיות שזה נכנס בקטגוריה של הדברים שאין הדעת סובלתם. זה אחד מהם, זה אני גס רוח. אני גסוח זה דבר שאין הדעת סובלתו, ואין אני אלא בדעת. אני אומר, התרבות שלנו, ההוויה הזאת, אני פה, אלה ששמעו את מגרצת הזהויות, אז יותר מכוונים יקלטו את דבריי פה עכשיו במימות יותר פשוטה. אבל מכל מקום גם, מי שלא מכיר, שישמע לראשונה. אבל המציאות של התרבות שלנו היא נגועה בהרבה מאוד נכשלויות. נכשלת בהרבה מאוד מובנים. וזה שהיא כל כך צרת אופקים וצרת איכויות וחסרת ביקורת עצמית, עד רבה בגלל צרות האופקים שלה וחוסר יכולת ההשוואה, חוסר פרספקטיבות לראות תרבויות ומעמדי נפש, ולא מבחינה בכלל אפילו מה שחסר לה, זה מה שאני קורא פה תרבות שהיא בבחינת אני, ואין אני אלא בדעת, אבל גסת רוח, מלאה ביטחון עצמי, נשאות, מלאת נפח, מסתכלת על דורות עברו במבט שופט ומבט קיצור, הם המסכנים ואנחנו עליונים. זה דבר שאין הדעת סובלתו. באמת, בואו נחזור לשפיות, שיכול להיות שבאמת ישנם ממדים שלנו כיום, יש תרבות בכלל וגם במאות השנים האחרונות, נכון, באמת מבחינה מדעית טכנולוגית, אפילו בואו נגיד בהישגים אינטלקטואליים מסוימים, אינפורמציות, כל מיני צדדים, רווחת החיים, היגיינת החיים, בריאות החיים, כל מיני צדדים חיצוניים בהם אין ספק העולם מאוד מתקדם. אבל האדם והעולם כבר לא יודע אפילו למה לשאוף, ולא מבחין איך שאת איכויות החיים הפנימיות האדם הולך ומתנוון מהם מדור לדור. תודעות של בריאות נפשית, שלוות נפש, איכויות רוחניות, ממדים אינסטינקטיביים ועוצמות חיים בכלל, אין. מכל הממדים של החיים עצמם אנחנו מתנשלים והולכים. עד שכיום, כשאני מתחיל לומר את המילים האלה, אני מעריך שאלה שלא רגילים לשמע אותי גם לא יודעים בכלל על מה אני מדבר או למה אני מתחיל להתכוונן. או עכשיו לכם אני אוסיף עוד מילה ואולי לכם זה יעשה טוב ויבהיר, אבל זה בעצמו מצריך עוד המון המון מילים בשביל שהמילה הבאה לא תישאר בגולמיותה ותתפס גם היא באיזה צורה מסכנה. אבל כן, בואו נחזור לאטמוספירה של רבי יהודה הלוי. הוא בטוח שפעם הייתה ספירה נבואית, וספירה נבואית הייתה ספירה שלא רק התבטאה באותם יחידי סגולה שהיו נביאים, זו הייתה ספירה כללית באנושות כולה, שכיום אנחנו לא יודעים מה היא. אז כיום, בגלל שאנחנו שופטים על כל מיני פרטים במישור החיצוני, אנחנו גם פתוחים שאנחנו מזלזלים בממדים שהיו להם. נו. אבל זה אפילו לא מחזיק. אפילו לא מחזיק מים מבחינה מדעית ועובדתית. לא לדבר על זה שסתם היו בעבר עוצמות נפשיות שכיום אנחנו לא מכירים בצורה של מנהיגים. אתה יכול לעשות לי דמות מקבילה לאלכסנדר מוקדון כיום. אתה יכול לתת לי הוגה בסדר גודל שישאיר את רישומו על פני ההיסטוריה כמו אפלטון, וזה אצלם. ואז בעולם העתיק שם נוצרו בעולם המיתי, בעולם המיתולוגי, שם נוצרו דמויות שלאורך אלפי שנים ממשיכים לדסקס עליהם. יום תשאל על גדול על המושל באימפריה הגדולה בעולם, כן, מה היה שמו של האימפרטור האמריקני מלפני 25 שנה? כלומר, מה שמו של ראש ממשלת נשיא ארצות הברית, נשיא אמריקה, לפני 25 שנה? מי שיודע? אבל זה היה האימפריה הכי חשובה בעולם. אתם לא יודעים. רק תתפסו מה המשקל של האנשים כיום. אין להם משקל, לא עושים רושם, לא עושים היסטוריה, כי זה להקת חנוונים שמנהלת פה את המציאות, ובהתאם לעוצמות הנפשיות ככה גם הרושם שעושים להיסטוריה. אבל פעם שאל את כולם מי היה מלך בבל לפני 2500 שנה. בלן, אתם אומרים תשובה, תשאלו את זה בכל העולם. וכן הלאה. פעם היו עוצמות. האדם נחלש. וזה, אני עכשיו מביא את הדמויות של המנהיגים. זה לא רק המנהיגים, מנהיגים צומחים מקהיליה. פעם היו עמים עם עוצמות. אני רק מציין את זה בשביל להצביע על זכיחות הדעת של אלה שחושבים את עצמם לנאורים וידענים ובעלי יכולת שיפוט, שהם דחלילי אנוש, ובמסגרת זאת אין להם בכלל זכות לדבר על העולם הקדום. באטמוספירה הזאת, לניחות הרוחנית הזאת, רבי יהודה הלוי לא היה שייך. לא הוא וגם לא חבר קוראיו, זאת אומרת הנמענים שלמעלם הוא כתב את הספר, התרבות שבה הוא נכתב, שבה הספר נכתב. לא היה צל של ספק בוודאות ערך תרבויות עבר. עד כאן רקע סתמי וכללי. אחר הדברים האלה, אני רק אומר, על רקע זה, בואו נחזיר את האוריינטציה של הקריאה הראשונה, שאני אומר עוד פעם שהיא מאוד מקובלת, להפיק ממה שכתוב פה. אני רק שם את זה ומכניס לפרופורציות, תראו, 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 תראו מה שמתחיל להתגלות פה. הנה את אותה ניחות ש... ששופטת את העבר, וכשהיא שומעת מין תשובות כאלה, זה מתביית על אוזניים כאלה שהן חוללות נזק רב בהבנת העניין ובהבנת הכוזרי, כי זה שובר לך בכלל את האטמוספירה האמיתית של ספר הכוזרי, אוריינטציה. אבל האמת, רבי יהודה הלוי, בניגוד לאוריינטציה שלנו היא טבעית, בכלל לא חושב שהנטייה להגשים היא רעה. והמעלה הזאת שאנחנו גאים מאוד בעצמנו בהפשטות, זה שאנחנו תיאורטיקנים, וזה שאנחנו מסוגלים להתייחס למושגים בלא כל יישום בשפת הגוף, זה לא למעלתנו, זה לחולשתנו. זה כמו מעלתו של הפילוסוף לעומת האיש החי. אתה תיאורטיקן, אתה מתפלסף, אתה מדבר על החיים באופן אובייקטיבי, אבל אתה דחליל אנוש. ואילו האישיות החיה, שאתה מדבר על זה, שגם בימינו החוגים האומנותיים הם בזים להפשטות, כי הם חושבים שהחיים זה לא הפשטה. החיים יש בהם את כללות כל הממדים. יש להם ממד נשמתי, והממד הנשמתי, כמו שהוא מחיה את צידדי הרוח והפשטה, הוא בסוף לובש ממדים נפשיים וגופניים. והחיות זה זרם חיים אחד. וחיים בלא גוף, זה מה שנקרא בלשון מסורתנו שד. וזה לא איכות, זה חולשה. באותם זמנים העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמונות. טוב, התורה הרימה ידה וחרבה על התמונות, אבל לא בגלל שהנטייה הבסיסית הזאת היא לא טובה, להפך, זה עולם בריא, זה עולם נורמלי, זה עולם לכתחילי, זה לעולם שכך צריך להיות. פה אתה רק צריך להיזהר, הממד האומנותי או הממשי או החי המלא ועד המציאות הגופנית, לעולם אתה צריך לתפוס את התוך, אל תתבונן בקנקן ממה שיש בו. אבל פה הקנקן הוא הגוף של המערכת החיה האורגנית. כשישראל עכשיו, צריך לשים לב עכשיו לאור הדברים האלה, על רקע זה עכשיו לחזור על כל המשפטים שנאמרו ולראות פה בהדגשת מה שהוא מתאר פה. ישראל עומדים פה במעמד, חטא העגל הוא בא בגובה היותר גבוה שהיה אי פעם בהיסטוריה האנושית מבחינה נבואית. אנחנו נמצאים פה לרגלי מעמד הר סיני, כמו שהמילים יבואו פה, עומדים, מצפים לרד למשה באותה רוממות שהיו ביום מעמד הר סיני. לא שינו פערם, עדים, בגדיהם אשר לבשו, נשארו עומדים במצבם זה, ממתינים לבוא משה מרגע לרגע. עומד פה העם עם המשך גלי הרוחניות האדירות מהדהד בקולם, באוזניהם עדיין מהדהד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, בחוויה נבואית קולקטיבית, כמו שדיברנו, מעמד הר סיני שם זה לא נביא פרטי. ראתה שפחה על הים של הוראי חזקל בן בוזי, צריך להבין, על הים, על הים זה עד מעמד הר סיני, זה הכל אותו עניין. מה שהם רואים שם זה למעלה מספרת כל הנביאים כולם. הם נמצאים בספרת נבואת משה רבינו, הצפתלר המהירה. טוב, לפי שיטת הקוזרי, אין הבדל מהותי בין נבואת משה לנבואת כל הנביאים, ומכל מקום גם הוא מודה שזה גדול הנביאים, והמעמד הזה היה הגדול בכל המעמדים. ופה יש נבואה, כמו שאמרנו, איש אחד מתנבא, והאיש האיש האחד הזה זה הקולקטיב הזה שנקרא עם ישראל, והוא מתנבא, אנוכי השם אלוקיך האיש ישראל. בספרה הזאת הם עומדים, עכשיו הם מצפים למוחש נאבד. התוכן הזה של הנבואה, ודאי, זה נשמתנו, זה חיותנו. זה מוכרח ושעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. במקדש הזה בסוף יהיו ארון וקרובים, כמער איש ולויות. פרצוף של שני בני אדם זובגים זה בזה. וזה בקודש הקודשים. מישהו מעלה על דעתו משהו לבסדר בזה? קדימה, תגיד, אנוכי השם לוקח, לא תעשה לך פסל, לכל תמונה, ועוד בקודש הקודשים, מה יודל? אני אסור לעשות פסל. מותר, קודש הקודשים, מותר, מצווה. ולזה הם חכים. כי מישהו מעלה על דעתו שאת הפרצופים האלה עובדים? זה ברור שזה אחדות האידאות, שמליקות שבריחו לשכינתי. זה פשוט. וזה הביטוי האומנותי עד הצד התחתן. ובספרה הזאת של התוכן האלוהי שעומד להתגלם להם פה בארון לנוחות, הנס עלי אדמות שאתה ממצש אותו ויחיה בקרבך או יופיע בקרבך באופן ממשי מוחד 900 שנה בהמשך. ולזה הם צפים. בספרה הזאת הם נמצאים. זה לא קטנות במה שהם רוצים להגשים את זה בצורה ממשית, והם שם יגידו אלו אלוהיך ישראל אשר הוציאוך מארץ מצרים, זה לא הרבה יותר גרוע, והי בנשא אורן ומשה, קומה השם, שהקורס שלי פה יגיד קומה השם, לארון הוא קרא השם הוויה. כי מה רע? מישהו מעלה על דעתו שיש בזה בעיה? ברור, כי אתה רואה את ענן השכינה, אתה אומר השם, מה, השם זה ענן? אף אחד לא מעלה על דעתו שהשם זה ענן. אבל אף אחד לא מעלה על דעתו שענן זה לא השם. והארון זה לא השם, והמציאות כולה זה לא השם, והוויה כולה, היא כולה בלואה במציאות האלוקית. ובו, פה, בעניין, שפה מתגלם העניין האלוקי בצורה בולטת, מבליטה את התוכן האלוקי, זה מה? אם חסרה הגשמה, זו נכות רוחנית. זה אובדן הספרה הנבואית. ועוד שגאים בהפשטות ובפילוסופיות, זה אנחנו בלי שום דבר, ואני יודע. אז זה מסכנות. זו הנקודה. החטא הזה שלהם, חטא, עכשיו בוא נחזור לכל השורות הנוספות, ובאטמוספירה הזאת, עכשיו פשט מה שכתוב, מה שנקלט, גם באוריינטציה של התשובה הראשונה, יכול להישאר בעינו. ועכשיו תראו את הענקיות של העם הזה. ועכשיו גם תבינו למה היה צריך את ההקדמה הזאת. כי תבין, העם הזה אלוהי. האלוהות בעצמה, בהתגלמותה, העניין האלוהי תכוני הוא בהם. והתכונה הזאת הקולקטיבית היא חיה בקהלם, כקהל. והספרה הזאת, זה המעמד שבו הם הגיעו. ורק מתוך הספרה הזאת יכל להיות החטא הזה. והחטא הוא נגזר מהספרה הזאת, הוא מעיד על הספרה הזאת. וזה שנמצאו בספרה הזאת, זה מעיד ששום דבר לא השתנה מהם. עד ים ונבואתם והלוחות והארון, והם ניגשים לארון. ואהרון לא שר מהם, ואהרון הוא זה שהיה אחראי לכל הסיפור. ואם זה הגדול שחטאיו ספורים, כי זה היה אחרי, כי בנו מקדש בלא שנצטבו על זה, בנו אהרון בלא שנצטבו על זה, ותפסו עגל על פי התרבות, כי קיבלו את האוריינטציה, נשתרבב שם איזה אוריינטציה מאלה של בעלי הפיקחויות האלה של השחל ואוצר התרופות שם של המחשבים שם ממצרים, הכניסו משהו מהאוריינטציות שלי. כן, כן, זה באמת היה חבור. אבל מכל מקום, הגישה היסודית והאטמוספירה של העם, פה זה נמצא. איפה אנחנו שנכתב בחטא העגל? אין שום דור שמסוגל לכתוב בחטא העגל. לא בגלל שהוא גדול, בגלל שהוא כל כך קטן. גדולי הדורות הכי גדולים שהיו אי פעם לא היו מסוגלים לחתור בחטא העגל. כי בשביל זה אתה צריך להיות ברגלי הר סיני בנביא בספירה הזאת. ורק שם, עכשיו תלמד את הגדולה מן החטאת הזאת. זה העם וזה שיחות. עכשיו נקרא את זה בפנים.
כן. אני מסביר על הקרובים של מה אמרנו?
שתי אידאות. כן, שתי אידאות זה קודש בריחו שלך. האידאה האלוקית, האידאה הלאומית.
כן. כל האנושות הייתה גם כן
בספירה הזאת, אמת? וזה מה שהוביל אותם, זה מה שהוביל אותם לבית הזור.
כן, השאלה עצמה, אני שואל את זה במקום, גם ישראל היה להם את האורנטציה הזו, וגם האנושות היה להם את האורנטציה הזו. האנושות לא הגיעה אמנם לנבואה בפועל.
ממילא, בכל מה שנשאר לה, אבל הסיגי הנבואה יצרו את היצוד הבית הזור. תבין, אנחנו לא שייכים לזה. זה בדיוק שאתה עכשיו, אנחנו נמצאים על הציר, אתם מבין? על איזה ציר אנחנו נמצאים? של סוגיית רב אשי ועם נשי. בואו נדבר בחבריה. חבר'ה, הם לא חברים שלנו. צריך להבין, אלה בעלי יצד אבויד הזורי. וגם העמים. אמת, היו בהם צדים פרימיטיביים מאוד. אמת, שלא עליהם, לא היה בהם את ה... אצלנו הייתה תורה ונבואה שאיבדו את הנטיות הנפשיות האדירות של היצרד אבויד הזורי, שמקור היצרד אבויד הזורי זה בקודש הקודשים. כי רק שיש לך את ה... את האוריינטציה הזאת של יצרד אבויד הזורי, אתה מסוגל להגיע לנבואה. והנבואה בעצמה יוצרת היצרד עבודה זרה, או כמו שכתוב בסדר עולם, ביום שנשחת יצרד עבודה זרה בטלה הנבואה. זה בא, בא באותו זמן, כי זה אותו עניין. והעולם כולו היה בספירה כזאת, רק את האיכויות הטבעיות לא היו, ועוצמות השליליות היו בתאומות שאנחנו לא יכולים לתאר אותן. מפאת קטנותינו. אז העולם היה גדול.
טוב, בגלל שאתה שאלה שלי שוב, אז מה הגדולה של העם הזה? זה גדולה של האנושות הזאת, לא של העם הזה.
אבל העם הזה הוא גדולת הכותרת, האנושות לא הייתה נבואית. היא לא הגיעה לכלל נבואה, היא רק היה את סיגי הנבואה, וסיגי הנבואה התגלו שם בתאומות של, של, של רשע שגם אותם אנחנו לא יכולים לתאר. כדי לתאר אותם הייתה צריכה לבוא הנבואה, אבל זה שם התגוששות של הענקים. אנחנו פה מסתכלים הגמדים, הניחים, בתרותי העיניים, ואומרים, הם טיפשים, הם כלומניקים, הם טובים, מה לנו לדבר בכלל? אמר חבר, העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמונות. אילו באו פילוסופים וחכמי אומה אחת והביאו לפניהם ראייה לאחדות האלוה ועל ריבונותו, אי אפשר היה לחכמים אלו בלי שיחדו תמונה. אתם מבינים? ההמון. אתם וכל הפיקחות שלכם. פשוט היו בזים להם. לא היו מתייחסים אליהם בכלל. אין להם משקל. כי העמים חיפשו ספרת חיים ולא חיפשו תיאוריות. זה היה המציאות. כי בסדר, רעיונות, מוכנים לקבל רעיונות, אין בעיה. והיו גם ביניהם פילוסופים, בעמים הקדומים. אבל לפילוסופיה היה כיסוי, זה לא היה בכללי אנוש, זה תיאורטיקני. ואם תרצו, אנחנו נמצאים על אותה ספירה שמשם מתחילה, ספר כולו. דברך ומור עובר ריקוחים, ומצור הרי המור לקוחים. אבל אל תשאיך חוכמה יבנית, שאין בפריקים פרחים. והוא היה נדברך הנכוחים, אינם נאותים מה שנבקש, שיש לי חלום. החלום, אחד נשים בנבואה. החלום תובע ממני חיים. חיים במלוא ספרת החיים, במלוא תודעות החיים. מה זה רצוי? אל תספר לי תיאוריות. זה רנפין. אני מבקש את כל נפשי שיתמסר לאיזה תוכן. שהחיים כולם, ההוויה כולה, תהיה בלואה באיזה... אתה מתחיל לפלסט לי בתיאוריות, תעשה כך, תעשה כך, מזכיר את כל מימדי החיים, מתמכר לאיזה מימד אינטלקטואלי שבהם, ובזה אתה מרגיש את עצמך גדול. גם תורה והתביעה לכל הפחות למשהו אחר היא זאת שמקיפה את כל האנושות עד עצם היום הזה. על כן מורגים אחד לשני, מסלמים, מסלמים, זה כי טוב לסבול את התהומות של הרוע ולא לוותר על התקווה להם איזה משהו טוב, מאשר לקבוע להיקבע באיזה כיפרון נפשי וכדנטיות בכלל מתקוות. אז אין טעם, זאת אומרת, אתה אומר לנו טוב, טוב, טוב לחיות, אין טעם לחיים, טוב למות למען תקוות חיים גדולה, גדולה מאשר, מאשר לחיות ללא כל תקווה. ועל הציר הזה גם הוא נמצא פה. עמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמונות, נדובר פילוסופים לחכמי אומה אחת והביאו בפניהם ראיה על אחדות האלוה ועל ריבונותו. אי אפשר על החכמים אלו בלא שיחדו תמונה, אלא אפשר לכוון בעבודת האלו, ובלא שיאמרו לעמם ולאמונם כי תמונה זו ידבק בה עניין אלוהי. כי האלוה וכי, עניין אלוהי וכי מיוחדת היא בתכונות נפלאות ומופלאות. ברור, כי כשאנחנו מחפשים יחס לאיזה תוכן, תגיד משהו נסגר, תגיד משהו עם משקל, מה אתה מתחיל לספר לי פה רעיונות מופשטים? תן לי משהו ממשי כמו החיים, ושיהיה נפלא, שנסגר. כי החיים, בסדר, מסכים, לא רק ממד הפיזי, לא רק ממד הביולוגי, לא ממד החומרי, אבל לא חסר הממד הזה, ושם תופיע הנשמה שהיא למעלה מכל הערכים האינטלקטואליים. ואם פחות מהתנאים האלה, אין מה לדבר בכלל. בעולם גדול ובריא. תכונות אלו, יש היו מייחסים אותן למקור אלוהי, כמו שאנו נוהגים כיום, למקומות המקודשים בעינינו, שאנו רואים גם באפרה מובנה מקור ברכה. נשים לב, צפיחים של אותו עולם עשיר וגדול ובריא, באוריינטציית יסוד בריאה, נשארים ומהווים את אותה, עד עצם היום הזה, אין מקומות קדושים, אין קאבה ואין כנסייה ואין כל מיני חפצים שמייחסים להם כל מיני ערך אלוהי. גם כיום אנחנו, למרות שאנחנו חושבים את עצמנו במקום אחר, נשאר לנו משהו מאותה ספרת חיים. מקומות שמתייחסים לעברם, אפרם ואבניהם מקור ברכה. מקור ברכה זה בעצמו הגדרת המושג מקודש, אתם רואים? דבר מקודש יש בו מקור ברכה. אז מקור ברכה, ברכה מן סתם זה חיים ואור וטוב. שפעת חיות ערכית זה ברכה. ויש היום יחסים אותם לרוחניות, אחת הכוכבים, המזלות, הליצמות וכדומה. טוב, דרכי הפרברסיות, דרכי הסטייה, כמו אין לך דבר טוב בעולם שאי אפשר לסתות בו, לא דבר, ככל שהוא טוב יותר, אפשר לסתות בו יותר. אז יש סטיות, בסדר? אז הם יחסים את זה לכל מיני כוחות, חלקיים, כוכבים, מזלות, הליצמות וכדומה. על כל פנים, אלה ממדים מציאותיים. אתה רואה שחוץ מהממדים של ההפשטה, יש עוד ממדים עד עצם היום הזה. אגב, אני מזכיר בשלב זה שגישתו של רבי יהודה הלוי ביחס להצטגנינות לכוחותם של כוכבים ומזלות שונה מגישתו של הרמב״ם. הוא יטפל בנושא הזה במאמר רביעי באיזשהו מקום שכבר שכחתי, באיזשהו מקום, לא משנה. טוב, העיקר, הנה, במות קופסה מסזיים, אתם יכולים לראות. הוא היה להיות לך מודל לדעת ההצטגנינים בדבר שלטון שעות וימים ומקומות ידועים. אמר חבר, האם אנו כופרים בכך כי יש לעולם העליון השפעה על הדברים הארציים? עד רבה, מודים אנחנו, כי הצד החומרי של ההתאבות והכליה בא מכוח הגלגל, ואילו הצורות באות מעט וכוונן מהניגן, אשר שם אותם כלים לקיום כל הדברים המתאבים שרוצה לקיימם, בלי אשר נדע את פרטי הדברים. אנחנו מצטגנים טוען כי הוא יודע את הפרטים, אנחנו לא מקרשים אותו בזה, ומעידים כי דבר זה לא השיגהו בשר הדם. רק אם אנו מוצאים דבר מחוכמת ההצטגנות, סומך על החוכמה האלוהית, חוכמת התורה, אנו מקבלים אותו. כך תנוח דעתנו מדברי חוכמת ההצטגנינים שמצענו אצל חכמים ז"ל. בניסינו כדברים אלו נובעים מכוח אלוהי, נמצא שהם אמת. אך כל דברי הצטגנינות אחרים נם כי עם סברה והטלת גורלות בשמיים, הם באמת לא יותר מהטלת גורלות בארץ. רק מי שרואה את האורות שהזכרנו הוא הנביא האמיתי וכו'. אתם רואים את הגישה שלו באופן כללי? יש כוחות, יש כוחות. הבעיה היא שאתם מייחסים לזה מוחלט, וההצטגנות אנחנו נגדה, כי היא טוענת שהיא יודעת שהיא לא יודעת. היא טוענת שהיא יודעת פרטים, לא יודעת פרטים. אם זה יבוא באישור של התורה, קיבלנו. מנדל הולד ומזל מאדים יהיה כך וכך. זה, כי זה בא בחיזוק, במקור אלוקי, יכול להיות. אבל לא מקבלים. לענייננו, עכשיו בוא נחזור לענייננו, יש מקומות, בהשפעת כל מיני מקומות, יכול להיות. שוב, התפיסה היא כל אורגני, המציאות היא אורגני. במסגרת זאת, גם המציאות פיזית יש לה קורלציה, תואם, השפעה, השלכות מספרות של מזלות או כוכבים. בשלב זה לא מחיתי, אני אמצא, אומר, תראה, הוא מסביר פה למלך, אומר, תראה, כולם בכל מקום ככה מתייחסים לזה. ואני מציין שרבי יהודה הלוי לא שולל את זה אלא רק מכל, אבל לא בחול. זאת אומרת, אילולי השקר שבזה, יש בזה ניצוץ של אמת. זה הגישה שלה. ושוב, הכל נובע מהתפיסה הבסיסית. החיות האלוקית ממלאה את הכל. עכשיו טועים שאתה שוכח את המכלול ואת מקור המכלול של הכל ותופס חלקים של העניין. אבל זה שיש ממדים פיזיים שהם הולכים ומגלמים בצורה פיזית איזה איכויות רוחניות, נפשיות, אחרות, ככה זה במערכת אורגנית. בכלל לא מפליא, אין בזה שום בעיה. כך לא הסכים את זה המון על שום תורה אם לא נקשרה בדמיונו עם תכונה מוחשת שאפשר לכוון אליה. ושוב אני אומר, לא להבין את זה לנחשלותו. בפועל זה היה נחשל שם, כי זה התגלגל לעבודה זרה ממש. אבל גישת היסוד לבריאותו. טוב, צריך לעצור. אבל הרעיון העיקרי כבר הבנתי.
גם את הצד השבתי,
בוודאי. אם יש רק את הרצאה